אי אפשר שלא לדבר על הפסקה הנפלאה של הרב בספר אורות, בפרקי ישראל ותחייתו, פסקה תתוו. ספר אורות, למי שלא יודע, למי שלא מכיר, הרב הוא לא כתב את ספר אורות כספר, אלא הרב כתב פנקסים מלאי פסקאות, פסקאות תוך שטף עצום, על פניו אין קשר לכאורה בין הפסקאות השונות. והרב צבי יהודה ערך את הפסקאות האלה לספר אורות, הרב הנזיר, הרב דוד כהן, לספר אורות הקודש. היום נראה פסקה מתוך ישראל ותחייתו, פסקה שקשורה לתחיית עם ישראל. טוב, בוא נראה אותה, מקור אחד. יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לשני סוגים, לעבודה זרה ולמינות. כן, הרב כותב בספר אורות הקודש, שיש ארבע שאיפות ייאוש והצלה. יש ארבע שיטות בעולם, איך אני מתייחס לרע. שיטה ראשונה, אם נשתם פעם הזכרנו את זה, שיטה ראשונה, שיטה אלילית. האלילות אומרת, הכל רע, הכל מלא רשע, הכל מלא איכסה, בוא נהיה רשעים, בוא נהיה כאלה. זה האלילות, שהיא מצדיקה את כל העשיית רע. אתה רוצה לרצוח, תרצח, לנעוף, תנעף, מה שאתה רוצה. תוקס על הבן שלך, זרוק אותו לאש. זה עבודה זרה. הכל רע, בוא נהיה רעים. השיטה השנייה, בודהיזם. בודהיזם זה ייאוש מוחלט מהעולם הזה. הכל רע. אי אפשר לתקן שום דבר. אין מה לעשות. ולכן הפתרון זה להתאבד. לא להיות קיים. לעשות מדיטציה טרנסצנדנטלית, ולהגיע לנירוונה, ולהתאפס. להיות אפס, לא להיות קיים. עוד שיטה, הנצרות. הנצרות זה ייאוש למחצה. העולם הזה הוא רע, החומר הוא איכסה, העולם הבא הוא על הכיפק, הרוח הוא נהדר. אם אתה בעולם הזה, נייבך מה לעשות, תעבור אותו מהר מהר מהר, אומר אני לכם, הבחורים הצעירים, כתוב בספר שלהם, אל תתחתנו, לא להתחתן, לא להתחתן, לא לאכול, לא לשתות, לא לישון, כמה שפחות, לעבור את זה מהר, הכל פה נורא והיום, איכסה, ואז נגיע לעולם הבא, הכל יהיה נפלא. זה הנצרות. ולאו זה לומר את היהדות, אנחנו רוצים להציל את הכל, את הרוח, ואת החומר, את העולם הזה, את העולם הבא. צרור לא ייפול ארצה. רוצים להרים ולהציל את הכל. אז הרשעה, יש לה שני סוגים. סוג ראשון, זה עבודה זרה, וסוג שני זה מינות. מינות הכוונה, נצרות. בכתבי ערב. יסוד הרשעה הזה, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. הרשעה באה לתת מקום לכל האיכסה, לכל הקליפות, לכל הגועל נפש שבחיים, למותרות המציאותיות, לכל מיני מציאויות מיותרות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. העבודה הזו נותנת מקום למוסר מקולקל. נותנת מקום לרצונות מושחתים. נותן איזה מקום? נהדר, כמו שאמרנו מקודם, הם עושים שם הכל, יש לנו עדויות, כתבים, מה היו עושים במקדשים הפגניים, מה שהלך שם השם ירחם, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל מותר. ניתן להם, לסיגי החיים האלה, גודל ושלטון, בתוך הטוב והקודש. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. זאת אומרת, הקדושה הזרה לא אמרה, אני רוצה קדושה. לא. היא אמרה, אני רוצה את כל הגועל נפש, את כל הדברים הכי מגילים בעולם, וזה טוב, וזה קדוש. חוץ מכבודכם, אתה רוצה ללכת לשירותים? אין בעיה. בעל פאור. היה פסל, ושם עשו שירותים לעיני כל. זה הרי יצרים טבעיים באדם. אל תחסום אותם. תזרום. תן להם ביטוי. זה עבודה הזרה. אמנם, כותב הרב, יש פה דפים, מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. בעברית, צחה, כוונה, שעבודה זרה היא לא אומרת, אני קדושה. היא בחוץ. נכון, אני עומד בחוץ. אבל היא רצתה לתת לגיטימציה לכל הטומאה. גדולה ממנה, יותר מסוכנת, יותר נוראה, יותר רעה, זה הנצרות. הרשעות הצפונה, הארסית של אמינות. זה יותר גרוע. למה? כי אמינות, הנצרות, היא מחפשת לפינה, איפה? לא בחוץ, אלא בעצם הקודש. סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. אומר המדרש, סממית, עכביש, זה אדום, זה הנצרות, והיא בתוך היכלי המלך. הנצרות אומרת, אנחנו קדושים, אני רוצה קדושה, אני רוצה דבקות באלוהים, זה לא עבודה זרה. היו הרי מלחמות, עקובות מדם בין הנוצרים לבין הפגנים, עובדי עבודה זרה. אנחנו עובדי עבודה זרה? אנחנו פרימיטיבים כמוהם? מה פתאום? אנחנו רוצים דבקות באלוהים. מתאמצת היא הנצרות להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות הזאת החומריים, ולעלות עמו, לעלות עם כל הג'יפה הזאת אל האושר של הקודש. שהאושר הזה מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו יד המסואבה. הנצרות אומרת, בקיצור, שורה התחתונה, תישאר עם כל הג'יפה שלך, עם כל האיכסה שלך, עם כל היצרים הרעים שלך. תמשיך לרצות רצח וניאוף, הכל. ועם כל זה, תגיע למעלה, לדבקות באלוהים. למשל, סתם שאני פה מוקד כמה קטעים, מתוך ספרם, התמה, מתוך הברית החדשה, לא לקרוא, אסור לקרוא, זה ספר באמת רע, מלא מלא טומאה, אין לכם את זה פה, אל תדאגו, זה עד כאן. באבנגליון, זה הבשורה, הגמרא קוראת לזה אבן גיליון, גיליון של אבן, של שטות, של רשעות. היו הרי מאות גרסאות של אבנגליונים, מאות גרסאות של בשורות, מה קרה עם יושקה, עם אח שמו וזכרו. מלא גרסאות, ואז היו מלחמות דם, כרגיל אצל הנצרות, נלחמו אחד בשני, רצחו, שחטו, ואז החליטו שיש ארבע אבנגליונים לגיטימיים, מתי, מרקוס, לוקס, יוחנן. וגם ביניהם יש מלא מלא סתירות, יש ספר חשוב מאוד שנקרא המוקש הנוצרי. הוא פעם יצא בתור ספר הברית, כתב אותו פרופסור זרובבל, נדמה לי, משהו כזה, ויצא לפני כמה שנים בשם המוקש הנוצרי, שעשו בו, מי שכתב אותו זה אותו פרופסור, עם הרב צבי יהודה ועם הרב צוקרמן, שליטה, והקדמה של הרב אבינר, שמביאים פסוקים בברית החדשה, מראים כמה שהם מלאים סתירות ושמונצס. אז כתוב שם באבנגליון של מתי, ככה, מה שנקרא דרשת ההר, יושקי עלה על הר גבוה, ימח לו וזכרו, ואמר, שמעתם כי נאמר בתורה של היהודים, עין תחת עין, שן תחת שן, ואני אומר לכם, אומר יש, ימח לו וזכרו, שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לטבע אותך לדין כדי לקחת את קוטנתך, הנח לו גם את מילך. ומי שמאלץ אותך ללך איתו מחק של מיל, לך איתו שניים. איזה, בגיטו תהיה לארג'. נראה לי שאם תבוא לאיזה פאפה ותן לו סטירה ללכי, לא נראה לי שהביך את הלכי השמאלית שלו. נמשיך הלאה, עוד איגרת מתוך הברית החדשה של פאולוס. פאולוס זה שאול הטרסי, הוא היהודי, סדיסט, שהיה, ככה כתוב ברית החדשה, היה מלכה את הנוצרים הראשונים. היה תופס אותם, לוקח שלוט, טרח, מרביץ בהם. יום אחד פאולוס הלך ועצר בדמשק, אם אני לא טועה, או בעריך או בדמשק, אני אומר בדמשק, עשה נח, אכל סנדוויץ', שתה טרופית, פתאום מתגלה אליו יושקה, שמת כמאה שנה לפניו. אומר לו יושקה, פאולוס, פאולוס, עד מתי תרדוף אותי? חלס כבר, נרדוף אותי. אומר פאולוס, אח שלי, צודק. מאותו הרגע הוא נהיה נוצרי אדוק, נאמבר 2, מספר 2 בהיררכיה הנוצרית, והוא כתב מלא 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 איגרות, שהברית החדשה מורכבת מהרבה איגרות שהוא שלח לכל מיני עמים, היוונים, התאוסליקים, למשל הקורינטים הוא כותב ככה, זה קטע נפלא, גם לא מופיע אצלכם, אל תדאגו, שמקריאים אותו למשל בכל מיני חתונות קתוליות, תראו איזה יופי. אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר ואין בי אהבה, הרי אני כנחושת הומה או כמצילתיים רועשים. אז אני כלום. אם תהיה לי מתת הנבואה, אם אדע את הסודות, אם אשיג את כל הדעת, ואם תהיה בי את כל האמונה ואין בי אהבה, הרי אני כאין וכאפס. אם אחלק את כל רכושי לצדקה, אם אתן את גופי לשריפה ואין בי אהבה, לא יועיל לי דבר. האהבה סבלנית ונדיבה, האהבה אינה מקנית, האהבה לא תתפאר ולא תתנסה, האהבה לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תרגז, לא תחשוב רעה, האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה, האהבה תכסה על הכל, תאמין בכל, תקווה לכל, ותסבול את הכל, האהבה לא תימות לעולם, רדפו אהבה. נפלא. רק יש פה איזה בג קטן, שמשך אלפי שנות נצרות, 2000 שנה, אז לא ראינו בדיוק אהבה. מסעות הצלב שחטו קהילות שלמות, לא ראינו אהבה. כשרבי שמשון מאוסטרופולי, שהיה מקובל גדול ועצום, ישב בבית המדרש ולמד קבלה, ונכנסו אותם נוצרים, ומתוך אהבה שתקווה לכל, תכסה על הכל, תאמין בכל, לקחו מקל ושיפדו אותו חי על מקל, איפה האהבה? באינקוויזיציה, שהיה להם כל מיני שיטות מטורפות לקרוע אנשים לגזרים, איפה האהבה? בשואה, כשהליטאים, שהם היו קתולים, אדוקים, לקחו, כך שאתם עד ראייה, לקחו צינורות של מחבי אש, חיברו אותם לפה של יהודים, פתחו את הברז ופוצצו יהודים. איפה האהבה? כשהפיפיור, הפאפה, שתק בשואה, איפה האהבה? כאילו, יש פה סתירה, לא? מסוימת. זה מה שאומר הרב קוק. לכן הנצרות התמאה. הרב כותב שבתור ילד, הוא היה מרגיש סירחון של בית הכיסא ליד כנסיות. זה מסריח. למה זה מסריח? כי הנצרות אומרת, תישאר עם כל הרשעה שיש לך, עם כל הג'יפה שלך, עם כל היצרים הכי שפלים שלך, תישאר כמו שאתה. ועם זה, תעלה לקודש. לכן זה תמה. לכן זה גועל נפש. יש ספר חשוב מאוד, שנקרא מצעד האיוולת. יש שם פרק מאוד מעניין, על התנהגות האפיפיורים באזור לפני כ-500 שנה, עד שבסוף מרטין לותר אמר לעצמו, די, אין לי כוח, ואז הוא עשה את המחאה שלו, את הפרוטסטנטיות כנגד הכנסייה. מה זה האפיפיורים? הרי לפי הקתולים, לאפיפיור, לכמרים, אסור להתחתן. יש האפיפיורים עם הרבה פילגשים, היו בתי בושת, סליחה על הביטוי, לנזרים, לכמרים, היו אפיפיורים ילדים. הכל היה עניין של כסף. היה אפיפיור שימנה את אחד הילדים שלו, מן אני לא טועה, ילד בן 9, להיות ראש מנזר, ראש מסדר נזירים. כי זה הרבה 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 כסף. היה אחד הקרדינלים, אמר, החלום שלי זה לטבול בדם צרפתי. זה היה חלום של אותו קרדינל, שהיה מלא 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 באהבה, כמובן, כמובן. והיה אפיפיור שיצא בראש צבאו עם חרב, והוא שחט המונים. ואז פעם עשו פסל שלו, שאל הפסל, כבוד האפיפיור, ירום הודו, איזה ספר לשים לך ביד, בפסל שלך? הוא אומר האפיפיור, ספר, שים לי חרב ביד, כי בספרים אני לא מבין כלום. אז הכל הכל זה תומעה, נצרות זה תומעה. כשאומרים לך, תישאר כמו שאתה, תעלה עם זה אל הקודש, זה תומעה. מה הקשר לפרשת קורח? כותב הרב. הוא מתחיל מקיין. לא שעה השם אל קיין ואל מנחתו, מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. קיין והבל, השם לא שעה אל מנחתו של קיין, לקורבן שלו. למה? כי קיין היה מלא רשע. קיין אחרי זה רצח את הבל. נכון שהוא רצח אחרי זה את הבל, אבל זה אומר שהוא כל הזמן היה רוצח. הוא היה בן אדם עם נפש של רוצח. זה בא לידי ביטוי אחר כך. אבל יעקב הרוצח, בשורה 9, אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה, וקורבן זה תועבהו. זה תועבה. כשאני בא עם כל הנפש הרעה שלי, כשאני רוצח ונואף, חס ושלום, ואם זה אני נשאר כמו שאני, ובא להקריא קורבן להשם, אז השם לא מקבל את הקורבן שלי, ואני אתפלל, למה? הבאתי לך קורבן. למה אתה לא מקבל אותו? למה? כי זה תועבה. להתקרב אל השם, זה לא, אין פה סגולות. זה לא מיסטיקה. זה לא תביא קורבן, ימחק. בנצרות יש מה שנקרא כתבי מחילה. כתבי מחילה, אתה מביא כסף לאפיפיור, למשל אפיפיור, נדמה לי השביעי, פרח לשם שלו, רצה לבנות את כנסיית פטרוס הקדוש. הוא צריך כסף. מה עושים? אז הוא שלח שליחים לכל אירופה, והוא מוכר כתבי מחילה. אתה נותן X כסף, ואתה מקבל שטר שבו כתוב שמחול לך. כל החטאים שעשית עד היום מחולים לך. אתה מגיע לגן עדן, הנה יש לי שטר! ואם תוסיף עוד יותר כסף, אז כל החטאים שעשית מהולדתך עד יום מותך, הכל מחול. זה פטנט. אתה מביא $1,000, ותעשה מה שאתה רוצה, תשתולל! אפשר לרצוח, לנעוף, לגנוב, לשדול, הכל! מחול, יש לי שטר, מחילה. זה תועבה. להישאר רע, חוטא, פושע, ואם זה לא לאלוהים, זה תועבה. הוא המגביר את כוח הרע, והחטאת רובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש, שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. זאת אומרת, כותב הרב קוק, אני קודם קצת מהר, אם אדם הוא רשע, אז זה נורא והיום. אבל אם אדם הוא רשע, והוא מלא בהתלהבות דתית, הוא רשע, והוא מלא בתשוקה לאלוהים, זה הכי נורא. זה הכי מסוכן. אדם שהוא נשאר רשע, מלוכלך, מגעיל, וכולו מלא התלהבות דתית לאלוהים, זה הדבר הכי מסוכן שיש. מלא פעם הזכרתי, אני לא זוכר. היה מקרה עם יהודי. להבדיל, יהודי אצלנו, תלמיד חכם, שסרח ועשה שטויות. דברים עשים מושחתים. היה תלמיד שלו, שלח לרב צבי טאו שליטה. אמר לו, איך זה יכול להיות? היהודי הזה, למד תורה, עובד השם, ועשה דברים לא פשוטים. אמר לו, הרב טאו, יש ספר של הגאון מווילנה, אבן שלמה. כותב בפרק א', פסקה י' א', עניין התורה לנפש דוגמת המטר לארץ, שמצמיח מה שנזרע בה. שם חיים, או שם מוות. כן, בתורה מצמיח מה שבליבו. אם ליבו טוב, תגדיל יראתו, ואם בליבו שורש פה ירוש ולענה, יגדל התנאה בליבו. מה שאתה זורע, זה מה שיצמח. אם אדם זרע תפוח, יהיה גשם, יהיה הרבה תפוחים. אדם זרע קוצים, גשם, יהיה הרבה קוצים. זה גם התורה. אם הנפש של בן אדם היא נפש תאורה, והוא רוצה טוב, והוא רוצה קדושה, הוא ילמד תורה, אז הוא יהיה מאוד טוב ומאוד קדוש ויגדל בטוב. אבל אם אדם יש לו נפש רעה ומושחתת ורקובה, אם הוא ילמד תורה, אז הוא יהיה יותר רע ויותר מושחת ויותר רקוב. הכל מתחיל ממש בנפש. זה גם מה שרק כותב פה. אם אדם הוא רשע והוא מלא התלהבות דתית, זה הכי נורא. עזוב, אל תהיה דתי. אם אתה רשע, אל תהיה דתי בכלל. קודם כל מידות. אז זה קין. זאת אומרת, קין אומר לעצמו, אני יכול להישאר מלוכלך, תמה, מגעיל, ועם זה, לעלות לאלוהים. כוס סובבת והולכת, שורה 11, והולכת היא הכינות הרשעה, החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישעה אליה ואל מנחתה, היא רוצה שאלוהים ישעה למנחתה, ובחובה יודעת היא היטב, כי מאס השם בא. ופניה נופלים וחרה לה מאוד, וכעסה אגור בתוכה, ובכל עת מצור, הנה יד הרוצח מתגלה, צביון החטאת שאליה תשוקתו של האדם הקיני מתראה בכל תועבותו. כן? זאת אומרת, כן, זאת אומרת, קין, הסיפור של קין, זה לא רק קין הספציפי, אלא זה סיפור שבא לתאר לנו מה שקורה בכל האנושות. כל בני האדם, אצל כולם יש את היסוד הקיני, היסוד שאומר, אני יכול להישאר רע, ועם זה להגיע לאלוהים. וזה הטעות. יסוד אמינות של העגה על דברי חכמים. הנצרות עשתה צחוק מהתורה, מהמצוות, ועשתה שמות בישראל פנימה. עשתה בנו שמות. הרבה יהודים המירו את דתם. אשר אומנם מפני היד הגדולה מילאתי כוח השם, אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות. הנצרות לא הצליחה להרוס את עם ישראל, בכל זאת הכינה לה קורים. הנצרות הכינה קורי עכביש, אשר צלחו, הצליחו להיות להרג של מכסה כזב על פני עמים רבים. זאת אומרת, הנצרות זה שקר. הוחלפה האלילות במינות. פעם הייתה עבודה זרה, היום יש נצרות, אבל זה אותו דבר. לא התוכן הפנימי הותר. כן, הפנימיות לא יותר טובה בנצרות. לא! אדם נשאר בתוכו איכס. מה הותב? העמדה החיצונית. התואר החיצוני גוהץ כמעט כלפי חוץ. הכל יפה. בגדים יפים, זהב, כלים יפים. אבא שלי שיהיה בריא, ואחיו, דוד שלי, בזמן השואה, היו במנזר. הדוד שלי מספר שבתור ילד, בן 9, מה הוא הבין? זה היה יפה. הוא היה הנער של הקומר. הוא הלך לפני הקומר, עם יש כזה מים כאלה, והקומר מזה על המאמינים. ויש טקס מיסה. מיסה, זה טקס חשוב מאוד אצל הקתולים, שאוכלים ביסקוויט קטן ושותים יין. והם מאמינים שיש פה אינקרננציה. זאת אומרת, כשאתה אוכל מהביסקוויט, אתה בעצם אוכל את הבשר של אלוהים. ואתה שותה מהיין, אתה שותה מהדם של אלוהים. נהייתי רעב. זה בנצרות. אז הוא אומר, זה היפה. ויש לו בגדים כאלה יפים, עם כאלה פסים למטה מזהב. התואר החיצוני גוהץ, כלפי חוץ, יפה. הכנסיות, בעיקר הקתוליות, אתה נכנס, אתה אף פעם לא הייתי בתוכו. ככה מספרים, סיפרו לי. נכנס פנימה, וואו, התקרה גבוהה, וחלונות, וכל מיני ויטראז'ים ופסלים, אתה מרגיש כזה קטן. זה מותיר בך משהו. אצל הפרוטסטנטים זה כבר אחר, הכל לבן, כזה, חד גוני יותר. אבל התואר החיצוני גוהץ, אבל בתוכו הכל נשאר מלוכלך. המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, לא לקדש את החיים, לא לקדש את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בהצעת השם הגדולה. לא לקדש את החיים על ידי התורה והמצוות. אני מדלג. לא, זאת מגמתה, שורה 21. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. כאן הגענו סוף סוף לקורח. מה שקין עשה באדם, עשה קורח בעם ישראל. קין אמר, אני רוצה להגיע לאלוהים. אני בתוך מושחת רקוב שטויות. העיקר זה הרצון. קורח אמר, כל העדה, כולם קדושים. כולם קדושים, כולם אותו דבר. מה זה משנה? כהן, לוי, מה באמת? כולם יהודים. כותב הרב, אנחנו בשורה 22. דרך אגב, הארי כותב שקורח היה גלגול של קין. זה מתאים. הרב כותב בג' באלול, בחוברת של הרב צבי יהודה, אין דבר, כל דבר שאני אומר, כותב, יש לו מקור בכתבי הארי. הכל, מקור בכתבי הארי. כותב הרב, הקריאה של קורח, של כל העדה, כולם קדושים ובטוחם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכית, הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שמובטח מפגול פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. זאת אומרת, כוח אומר, כולם קדושים. לא צריכים מצוות, לא צריכים להתאמץ, לא צריכים עמל, לא צריך. העיקר, אני רוצה להגיע לאלוהים. זה מה שחשוב, זה כורח. על כן נוכח הדבר שירד חיים שאולה, לכן כוח ועדתו ירדו לאדמה, להיאבד בתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיו עוד ככוח וכעדתו. עכשיו מגיעים לנצרות. קין, כורח, הנצרות. הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, השקועים בתאומות החושך היותר מחרידות. הקריאה של הנצרות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בינם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש ושווה. זאת היא הקרחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם. זה הנצרות, שאומרת כולם קדושים, אין עם ישראל, לא צריך את כל הדברים האלה, כולם על הכיפה, כולם אותו דבר, לא צריכים מצוות. פאולוס אמר, המצוות בטלו, לא צריכים יותר מצוות. אז למה הקדוש ברוך הוא הביא מצוות בתורה שלו? הרי הברית הישנה לפי שיטת הרמ"א נכונה. למה יש מצוות? שתי שיטות, שתי תשובות בנצרות, למה יש מצוות. שיטה ראשונה, משל למה הדבר דומה, אני לוקח מישהו, לוקח עם פטיש, ו-40 שנה עושה לו על הראש טרח, 40 שנה. אחרי 40 שנה אני מפסיק. אני אומר לו, נו, כמה שאני נחמד, הפסקתי. נכון שאני נחמד אליך? אומרת הנצרות, היה מצוות להכביד עלינו, שיהיה לנו קשה, ועכשיו אלוהים אמר, גמרנו, לא צריכים. נכון שאני גבר, אומר אלוהים? זה שיטה ראשונה בנצרות. שיטה שנייה בנצרות, למה צריכים מצוות? זה אלגוריה, משל. זה לא כפשוטו, תפילין? נו באמת, זה לא תפילין, ברית מילה. זה לא ברית מילה, אתם לא נורמליים. זה להסיר את אורלת הלב. כך כתוב אצלהם, זה לא ממש, לחתוך, מה לחתוך, אתם, הכל משל. דרך אגב, היה פילוסוף יהודי, פילון האלכסנדרוני, שהסביר את התורה גם בדרך אלגוריה ומשל, גם. המצווה, תפילין, להניח תפילין, יש לזה גם משמעות אלגורית, זה גם משל. הכתבים שלו לא שרדו כמעט, הם כן שרדו דרך הנצרות. הנצרות אימצה את הכתבים שלו. למה? כי הנה, אלגוריה, הכל זה משל. אז זה הנצרות. זה קין, זה קורח, זה הנצרות. שורה 30. הביצור המרומי והקהל השחקים להגיע לגן עדן, לאלוהים, שהאמינות מתיימרת בהם, מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. העולם צריך שיכיר. צריך להבין. לא בהגה אחד מיוחד. באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. לפי הנצרות, מספיק שאתה אומר את הקרדו, קרדו זה בלטין את האמונה, מספיק שאתה אומר שאתה מאמין בישו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, ואתה מגיע לגן עדן. וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב, הספון מכל חדרי ליבו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו. יכול להישאר עם זה. צריכים להכיר שזה לא נכון. אתה לא יכול להגיע לגן עדן ולהישאר רשע. אין כזה דבר. הרב שיח אומר שהנצרות זה כמו החזיר. כך אומר המדרש. החזיר פושט תלפיו ואומר, ראו טהור אני. אני הרי מפריס פרסה, החזיר. אבל מה הבעיה שלו? הוא לא מלא גירה. התומעה שלו היא פנימית. כך הנצרות. כלפי חוץ. אני גם רוצה אלוהים, אומר הנוצרי. אני רוצה להגיע לאלוהים. אני רוצה אהבה, אני רוצה חסד, אני רוצה טוב, אבל בתוכו הוא נשאר תמה. השם ירחם, הייחודיות של עם ישראל זה שאנחנו לא רק מדברים על אמונה, לא רק דיבורים באוויר, אלא גם יש לנו מצוות. מצוות זה לקחת את האמונה הגדולה שלנו ולהוריד אותה לקרקע, למעשה. אם אני אדבר על אידיאלים כל היום, אהבה, 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 זה לא שווה כלום. זה יפרח. כשנגיע לשעת מבחן, זה ילך פייפל. אם אני אעשה מצוות, מה זה המצוות? לקחת את הערכים הנפלאים האלה של אהבת השם, של אהבת הזולת, ולהוריד אותם לקרקע, ככה אני, הערכים האלה יישארו. מה זה הגמרא מסכת בבא מציעא, פרק שני? כל היום דנה, דיונים, פעם הזכרנו את זה נחשב, דיונים ארוכים, מה הדין כשאני מוצא שלוש מטבעות ברחוב? צריכים להשיב את זה לחבר. רגע, רגע, רגע. יש דין שונה אם הם היו אחת על גבי השנייה, יש דין שונה אם היו שתיים פה, אחת פה, ודין שונה אם שלושתם מפוזרות. מה זה כל הפרטי פרטים האלה? ככה לוקחים את הערך של אהבת הזולת, הם מחדירים אותו פנים על המציאות, לתוכנו. פעם למדתי מסכת, בישיבה מסכת, גיטין. חצי שנה, נושא אחד. מה הדין? בבעל שנמצא בחוץ לארץ, והוא שולח גט לאשתו בארץ. צריכים שיהיו עדים, שיעידו, בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. אנחנו ראינו שהבעל הזה כתב את הגט, ראינו את זה. חצי שנה התבחבשנו בסוגיה הזאת. למה? חצי שנה ואפשר הרבה יותר, לישיבה תיכונית. לישיבה גבוהה אפשר 20 שנה להיות בסוגיה הזו. למה? כי אולי, אולי, פעם במיליון שנה יהיה איזה בעל רשע שירצה להרוס את החיים של אשתו. אז נשלח גט, ויעבוד עליה, ותתחתן, ותביא ילדים לעולם. הוא יבוא אחרי כמה שנים, ויגיד, אשתי, מה שלומך? והיא תגיד לו, אני גרושתך. מה? מה פתאום? הוא הרס לה את החיים, הפך אותה לנועפת, הילדים המזרים. חצי שנעסק בסוגיה הזו כדי שחס ושלום לא יקרה כזה מקרה. ולמדנו מה זה לא לפגוע בזולת. עם ישראל הוא העם הכי מוסרי שיש. אנחנו כבר, כל תינוק שנולד, הוא מלא בערכים האלה, מלא במוסריות הזו. כי אנחנו לא סתם על אהבה, אהבה, רדפו אהבה, נו, כפיים. לוקחים את המצוות, לוקחים את כל הערכים הנפלאים האלה ומחדירים אותם לשטח, למציאות. הרב צייטין, מקור 2, כותב ככה, שם יקום דמו, נהג בשואה. על כן אנחנו אומרים, אותות ומופתים לא הם העיקר. ניסים, מופתים, זה לא העיקר. אמונה בלי מעשים, גם זה לא כלום. אמונה עם מוסר, גם בזה לא מספיק, בכל הסגי. עקרונות מופשטים, היום הם בהירים ומהירים, למחר מתשתשים ומתרפלים, היום מפיקו, למחר נשכחים מלב. אנחנו צריכים יישום בשטח. וזה מה שאמר סולובייצ'יק במקור 3. כל דתיות שאין סופה מעשים קצובים ומידות חתוכות ומוצקות, חוקים ומשפטים מוגבלים ומוקצעים, עונה אינה עושה פרי. דתיות צריכה תכלס. אתה מאמין בהשם, מלא אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לזולת, נהדר. מעשים. אני רוצה מעשים. הרב כותב, להאמין ולקיים, זאת סגולת ישראל. להאמין ולקיים. להאמין בלבד, זה לא מספיק. זה לא שווה. אני דתי בלב. כשאתה מגיע לשעת מבחן, זה לא עומד במבחן. זה לא יחזיק מעמד. אני גם צריך מעשים. זה המבחן שלי. תראו שהרמב״ם, בסיום ספרו מורה נבוכים. הפרק האחרון, ממש הסיום של הספר, יש לו סיום מאוד מאוד חשוב. הרבה הרבה אנשים נטלים ברמב״ם. הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם. היה סחלטן. הוא היה רציונליסט. הוא דיבר על דבקות באלוהים דרך השכל. היה פילוסוף יהודי. בסוף המאה ה-18, למניינם, קראו לו שלמה מימון. יש לו סיפור מרתק. הוא כתב ביוגרפיה על עצמו, קוראים לה חיי שלמה מימון. להשיג היום בחנויות, השנה האחרונה זה יצא בשתי מהדורות, שתי מוצאות ספרים הוציאו את זה, ספר מרתק, מלא כפירה, מלא מלא כפירה. הוא היה יהודי, יודע ספר, תלמיד חכם, התחתן בגיל 11, חטף מכות רצח מחמותו, ברח מהבית, הסתובב באירופה, הגיע למגיד ממזריץ', היה שם נדמה לי 3 שנים, לעג מאוד לחסידים, חלק גדול מהצחוקים של המסכילים על החסידים מתחיל ממנו. והוא נהיה פילוסוף, הגיע לגרמניה, נכנס דרך שער הבהמות לברלין, שער הבהמות, השער שנכנסו הבהמות, היהודים. ולמד אצל משה מנדלסון קצת, אצל הרמב"ן. הרב משה מנדלסון, אחרי זה הרב מנדלסון, נשאו העיף אותו מכל המדרגות, שהוא הבין אם יש לו עסק, הוא הלך לפילוסוף הגרמני, הוא שלח מכתב לפילוסוף הגרמני, עמנואל קאנט, וקאנט כתב עליו, הוא היחיד שמבין אותי. והוא עצמו כתב בפילוסופיה ספרים מאוד מאוד מסובכים וקשים וחשובים מאוד, ביקורת על קאנט, והוא שכלל את התורה של קאנט, את הפילוסופיה הטרנסצנדנטלית של עמנואל קאנט, והרבה מייס עליך מאוד מעניינים, כדאי לקרוא את זה, אבל להיזהר. והוא קרא לעצמו שלמה מימון. למה? כי הוא העריץ את הרמב״ם. הרמב״ם, רציונליסט, הרמב״ם היה שכלתן, הרמב״ם דיבר על דבקות באלוהים שכלית. אבל זה לא נכון. הרמב״ם מסיים את ספרו מורה נבוכים בדבר חשוב מאוד. אומר הנביא, הוא מביא ציטוט מספר ירמיה, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כותב הרמב״ם, לכאורה, אפשר לעצור פה, השכל וידוע אותי. נכון? מה צריכים להתהלל? שאני משכיל את אלוהים. כותב ככה, אי אפשר להסתפק בהשגתו התעלה בלבד, להשיג את אלוהים. כאילו הייתה זו המטרה, אם הייתה המטרה להכיר את אלוהים וזהו, היה אומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, ויפסיק הדיבור, נקודה. או, היה אומר, השכל וידוע אותי, כי אני אחד, להשכיל שאלוהים זה אחד, וזהו. הוא היה אומר, אין לי תמונה, אין כמוני, וכו'. אבל לא, הנביא לא אומר ככה. השכל וידוע אותי, ואז הוא אומר, לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ. חסד ומשפט וצדקה בארץ. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולדמות במה זה, השכל וידוע אותי, חסד ומשפט וצדקה בארץ. זה התכלית, זה שלמות האדם. אדם שלם באמונה, זה לא עד אחד שיודע להביא הוכחה, שתי הוכחות של רנה דקארט לאלוהים. זה נורא נחמד, אבל זה לא השלמות. אין בזה מה להתהלל. תקרא ספר פילוסופיה, כיס, ותדע מה אומר דקארט. להתהלל זה אחד שהוא מלא אמונה באלוהים, וזה בא לידי ביטוי במעשים. לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ. כך מסמר מצפרו מורה נבוכים. מעשים, תכלס. אחרת, זה לא שווה כלום. ביהדות אנחנו יודעים שכדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, לא מספיק להיות נחמד. לא מספיק לדבר יפה. זה קין. קין אמר, אני רוצה להגיע לאלוהים. זה לא מספיק. קורח אמר, כל עדה כולם קדושים. זה לא מספיק. הנצרות אומרת, אנחנו נהיה מלאי אהבה. זה לא מספיק. אלא צריכים עמל. צריך עמל. עמל, עמל, עמל. עמל על מעשים. עמל על תיקון מידות. בלי עמל לא נגיע לשום מקום. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה יהודי עצום, בעל השגות מבהילות, גדול בתורה. הוא הגיע לכל המדרגות שלו, לא כי הוא היה הבן של, לא כי הוא היה תלמיד של, אלא כי כל החיים שלו הוא עמל. עמל, 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 עמל. עמל עצום על תיקון המידות. עמל עצום בלימוד התורה. עמל עצום בקיום מצוות. עמל אינסופי. רק מי שיעמול בצורה אינסופית כזאת יכול להגיע לשמיים. אבל התנאי זה עמל. פעם אולי סיפרתי על בחור ישיבה אחד שסיפר לי שהוא בשיעור א', יש לכם בשיעור א' הרבה דמיונות. הם הגיעו לישיבה, הם אוטוטו מגיעים מאוד, מאוד קרוב לאלוהים. אז הוא התפלל, התפלל עם עיניים עצומות, והוא רצה להגיע לאלוהים. ואז הוא ראה בתפילה שלו ב-18 הוא ראה אור, אור! אמר לעצמו, הנה, הגעתי. אני אוטוטו לידו. פתח את העיניים, ואז את הפלורסנטים של בית המדרש. להגיע לאור כזה, צריך הרבה הרבה עמל של שנים, שנים שנים. בלי עמל זה לא ילך. מקודם הזכרנו את הקשר של קין וקורח, שהארי כותב שקורח גלגול קין. יש עוד קשר מאוד מעניין, שהוא מופיע אצל הגאון מווילנה, אצל הגר"א. יש מדרשים על קורח, מאוד מוזרים. למשל, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, קורח, למה קורח? שנעשה קורחה בישראל. בגללו מתו המון 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 יהודים. 250 איש ביחס לשניים, שלושה מיליון יהודים, זה לא כורחה בישראל. זה אולי מפרץ, אבל זה לא קרחת. כורחה בישראל, או למשל כתוב על קורח, שהוא הרתיח, הוא נקרא בן יצהר, שהוא הרתיח עליו את כל העולם כצהריים. הוא גרם למהפכה בכל העולם! בלגן! קורח עשה מהפכה בכל העולם. עוד מדרש מעניין, ברכות שמעוני. אני אקריא לכם אותו. התחיל קורח לומר לפניהם דברי ליצנות. ראי ליצן. אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכנותי, ואימה שתי נערות יתומות, מסכנה, אלמנה, אין להם כסף. והיה לה שדה אחת. בא לחרוש, אמר לה משה רבנו, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. בא לזרוע, אמר לה, שדך לא תזרע כלאיים. בא לקצור ולעשות ערימה, אמר לה, הניחי לקט שריחה ופאה. בא לעשות גורם, אמר לה, שנייה, תני תרומה ומעשר ראשון, מעשר שני. הצדיקה עליה את הדין, אמרה, אין לי כבר כוח. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה ולקחה שתי כבשות, כבשות, כדי לגבוש גזותיהן ולענות מפירותיהן. כיוון שילדו אותן שתי כבשות, בא אהרון ואמר לה, תני לי את הבכורות. הצדיקה עליה את הדין ונתנה את הולדות. הגיע הזמן גזזה. אמר לה אהרון, תני לי את ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה. הרי משוחטתן ואוכלתן. כיוון ששחטה, אמר לה, עצרי, תני לי זרוע לחיים וקיבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי אותן, לא ניצלתי מידו. אמרה, הרי אין עליי חרם. אמר לה, כולו שלי הוא, זה הקדש. שככה, הקדוש ברוך הוא, כל חיים בישראל לך יהיה. נטל והלך לו. לקח אהרון את הכניסות והלך. והניח אותה, הניח אותה, בוכה היא עם שתי בנותיה. מעניין, עושים צחוק מהמצוות. לא הגון מבין לה, שכינה של קורח, חרשה, שדה, מה הולך פה? היא במדבר, איזה שדה היה להם? אומר הגון מבין לה, קורח זה שם קוד לנצרות. זה סיפור על הנצרות, אלא בגלל אימת הצנזורה, וצנזרו הרבה ספרים, אז כתבו קורח. הכוונה אומר הגאון מווילנה לנצרות. זה מופיע דרך אגב מי שרוצה בספר הגרא של הרב מיימון, עמוד קוף צדיק א', העבורת המעניין הזה. עמוד קוף צדיק א', זה קוד לנצרות. הנצרות הרתיחה את כל העולם כצהריים, הנצרות עשתה קורחה בישראל, הזלזול הזה במצוות זה דבר נוצרי. ואנחנו אומרים, צחוק צחוק, עם ישראל חי וקיים, ואנחנו יודעים שכדי להגיע באמת לדבקות בהשם צריך עמל עצום, עמל בלימוד תורה עצום, עמל על תיקון עמידות עצום, עמל בקיום המצוות עצום, עמל אינסופי, רק ככה אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא. אין קיצורי דרך, אין שום קיצורי דרך, ולא יעזור לאף אחד, רק מתוך עמל. שאלות, תשובות. כן.
אבא, אמרת שאסור לאנשים מסוימים להתקרב לדת, נכון? להיות דתיים.
אמרתי שמי? מישהו מלא מלא רשעות?
יש נגיד בבתי כלא אנשים שאתה יודע, הם מכיר לשים כיפה ו...
אם באמת, בבתי כלא זה לא שם קוד לאדם רע. אם האדם הזה באמת רוצה לחזור בתשובה ורוצה להיטיב את מעשיו, באמת הוא רוצה, רוצה לאדם טוב. הוא אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי, לא הייתי בסדר עד היום, עשיתי מעשים נוראים והיום, אני רוצה לחזור בתשובה. והוא רוצה לחזור בתשובה, אז נפלא, נהדר. אבל לחזור בתשובה זה קודם כל מתחיל מתיקון המידות. פעם ראיתי, יהודי חוזר בתשובה, כלפי חוץ, ככה קוראים לזה. יש לו כיפה ענקית של חוזר בתשובה, יש לו זקן ענק של חוזר בתשובה, ונראה כמו חוזר בתשובה. הוא היה עצבני. למה עצבני? זה היה ערב פסח. הוא בא לאיזה חנות, אמר, מה? אשתי הזאת, בגללה אני זורק את כל הסוכר ואת כל הקמח, קמח בטח, ואת כל המלח ואת השמן. למה? כי אולי היא הכניסה חמץ בתוך הסוכר, בתוך השמן. אולי לך תדע, אשתי הזאת. הוא היה כולו עצבן. החזר בתשובה שלו, לא שווה. קודם כל, נידות. תהיה מלא אהבה לאשתך, מלא אהבה לבריות, דרך ארץ, קדמה לתורה, לא סתם איזה פתגם של גני ילדים. הקדוש ברוך הוא הביא את התורה אחרי 2,000 שנה. למה? למה לא בהתחלה? הוא בכלל תכנן להביא אותה אחרי 1,000 דור. נכון? אחרי 1,000 דור? כן, אחרי 1,000 דור הוא תכנן. ואז אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הוא קיצר תתקעה דורות, והביא אותה אחרי כמה דורות וגמרנו. אחרי 2,000 שנה. כי העולם לא יכול בלי תורה. הוא אמר, לפני התורה, קודם כל, דרך ארץ. מידות, תהיו אנשים נורמליים, עם מידות נורמליות. ועל גבי זה, תבוא התורה. אבל אם המידות מקולקלות, אז אל תיגע בתורה. הרב כותב, ראינו בפסקה היום, זה הצרה הכי גדולה. אם אדם הוא רשע מרושע, יש לו מידות מקולקלות, הוא מתקרב לדת, זה סכנה. המלחמות הכי נוראות, כלומר, במשך אלפי השנים האחרונות, מלחמות דת, הנצרות שפכה דם של מיליוני בני אדם. המון. האסלאם, עד היום. אם מישהו מלא מלא התלהבות דתית, והוא רשע בתוכו, זה סכנה הכי נוראה שיכולה להיות. עזוב, אל תהיה דתי. קודם כל מידות, תהיה בן אדם, תהיה מנש. אחרי זה נדבר על אמונה. וזה מזכיר לי, פסקה שאני חייב לכם מהשיעור שעבר. שחיפשתי, חיפשתי, הייתי מחפש עוד שעה, לא הייתי מוצא אותה. למה? כי לא מספר אפל לתואר, מספר אורות האמונה. היא אומרת ככה, יש כפירה שהיא כהודעה, והודעה שהיא ככפירה. יש כפירה שהיא בעצם מלאה אמונה. ויש אמונה שהיא מלאה כפירה. איך זה יכול להיות? כיצד? מודה אדם שהתורה מן השמיים. הנה אדם מלא אמונה. התורה מן השמיים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כן, בטח, התורה מן השמיים. אבל אלוהים מצטייר אצלו כאיזה זקן, עצבני, עם כיפה ענקי, שרשרת חי, פנקסים ענקיים, שהוא מחפש אותך. הוא מחפש אותך. נראה אותך מדבר לשון הרע, וואי מה נעשה לך. דור שנה מגיע, פותח את הפנקס למעלה, כתוב פנקסים. הוא אומר, וואי 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 וואי, אדון זוגמיר, וואי 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 וואי, מה שאתה עשית, הלכת בלי ציצית, וואי, מה שאני אעשה לך השנה, חבל לך על הזמן, אני אשחוט אותך. זה אדם שמודה שאתה אומר לשם, אבל האמונה שלו היא אמונה נוראה, אמונה מלאת הגשמה. ויש כפירה שהיא כהודעה, יש כפירה שהיא בעצם מלאה אמונה. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. אדם יכול לומר, אין תורה מן השמיים. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים אשר במוחות המלאים מחשבות הבל וטוב. הוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. זאת אומרת, כשהכופר הזה שומע את המאמין הקודם, שאומר אלוהים, הוא עצבני, עם כיפה, ושרשרת חי, וזקן, פנקסים, אומר, זה שטויות, זה לא קיים. בזה הוא כופר, נהדר. אתה צודק. פעם מישהו אמר לרב קוק, שהוא לא מאמין בתנך. אומר הרב קוק, גם אני לא. אומר, זה יכול להיות? אומר הרב קוק, בתנך, כמו שאתה תופס אותו, גם אני לא מאמין. בצורה הקטנה שאתה תופס את התנך, נכון, אתה צודק, זה לא נכון. איך אמר, אמר את זה גם הרב צייטלין, ויש את זה גם מקור באברבנאל, שעדה גורדון פעם אמר, אחרי שיצא מרב קוק, שהמאמין הגדול והכופר הגדול נפגשים. כל המחלוקות הם בין המאמינים הקטנים והכופרים הקטנים. כי מאמין גדול וכופר גדול הם בעצם, אומר מאמין גדול, מה שאתה כופר גם אני כופר. ומה שאני מאמין, אם תדע מה שאני מאמין, גם אתה תאמין. אין מחלוקת. כל המחלוקת נובעת מחוסר ידיעה. כמה פעמים תלכו לאנשים שאין להם אמונה. והם תראו לכם, אמונה לא נכון, א' ב' ג'. תגיד לו, נכון, מה שאתה מתאר בתור אמונה, גם אני מסכים, זה לא נכון, זה לא אמונה. פסקה חשובה מאוד, פסקה נפלאה. ולכן, לשורה התחתונה, צריך עמל. עמל, עמל, עמל. בלי עמל לא נגיע לשום מקום. לא צריכים דמיונות, ולא צריכים מיסטיקה, ולא רק מויפטים ואותות, כמו שאומר הרב צייטלין. רק עמל. אם אדם עומל ועומל ועומל, יכול להגיע לרחוק. בלי עמל, אי אפשר להגיע לשום מקום. טוב, תודה רבה לכולכם, ושבוע טוב.